טוב, בסדר? ויקרא פרק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו בתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לא יטמא. לא יטמא בעל בעמיו להיכלו. לא יכרכו כורחה בראשם, ופעל זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסרטו סרטת. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יכללו שם אלוהיהם, כי תשעי אדוני לחם אלוהיהם הם מכירים, והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וקדשתו כי יתלחם אלוהיך ומקריב, וקדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם. ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת באש תשרף. עד כאן הפרשייה, פרשת אמור מתחילה באנשים הקדושים, בכהנים, אחר כך תדבר על הכהן הגדול, אחר כך היא תדבר על מומים בכהנים, אחר כך על מומים בקורבנות, ואחר כך על הזמנים המקודשים. בסדר? זה בגדול פרשת אמור. אנחנו נתמקד בפרשייה הזאת. איזה שורש חוזר לעצמו הרבה פה? בפרשייה?
חלל.
קודש, נכון. קודש, אני ספרתי 7 פעמים. טוב, השורש קודש, חושבים שמספר 7 הוא מספר חשוב, בסדר? אז קודש, יש פה עוד שורש שחוזר, לפחות בהתחלה הרבה פעמים, מה הוא? מה? תומה אולי, יתמה. נכון, מה עוד?
קרוב.
בהתחלה אמירה, בסדר? ויומר, אמור ואמרת, טוב?
מי אמרת 10 דברי השירה?
לא יודע. טוב, אז באמת...
חלל.
מה?
חלל.
חלל גם חוזר כמה פעמים? חלו.
חלו, חללו, חללה.
יפה, טוב, אז בעצם זה הקדושה אל מול החלל, החול, כן? ואל מול הטומאה, בסדר? זאת אומרת שהפרשה הזאת באה להדגיש כמה הכהן הוא קדוש. לכן הכהן צריך להתרחק מן הטומאה. תסתכלו נתחיל לקרוא את הפסוקים ותוך כדי נראה. אז קודם כל, ויאמר אדוני אל משה אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. המילה בעמיו היא קצת קשה פה. אין מה זה לנפש לא יטמא בעמיו. אז רשב"א מסביר, תסתכלו בדף, איש בעם הכהנים לא יטמא לנפש אדם, כמו בתולה מעם ייקח אישה. גם יש לפרש לנפש שנמצא בעמיו לא יטמא. השני הפירושים, האם בעמיו מתייחס לעם הכהנים? טוב, לנפש לא יטמא מי ששייך לעם הכהנים, משהו כזה. או לנפש לא יטמא, מה זה קשור לנפש, כן? שום נפש מעמיו, מהעם שלו, שהוא לא יטמא אליה. בסדר? בכל אופן...
גם אם זה כהן, אז כאילו לא יטמא, זה לא
שכן לא שכן. כן. אחרי זה יש את הפירוט של מי כן. אה, זה הפרשה שלך, לא חשבתי על זה. הפרשה שלך.
אני
לא רשת. לא, אה...
כהן.
טוב, אז בסדר, אנחנו רואים שהכהן צריך להתרחק מהטומאה, ולכן לנפש לא יטמא בעמיו. בסדר, כל נפש שעלולים להיטמא אליה, שנמצאת בעמיו, הוא צריך להתרחק ממנה. גם הרמב"ן, פסוק ו', כותב, יאמר שאפילו במותר לישראל יהיו הכהנים פרושים, יבדלו מטומאת המתים ונישואי הנשים שאינן עגונות להם בטהרה ובנקיות. בסדר, יש משהו מיוחד בכהנים שהם צריכים להיות קדושים, לכן נבדלים מעם ישראל. אפילו בדברים שמותרים לעם ישראל, הכהנים פה נאסרים בהם.
מה
תמיד בגרושה? מה? מה תומה בגרושה? אני אגיד את זה במילה אחת, בסדר? אני לא חשבתי לדבר על זה. מה שאני אומר, קראתי בספר של הרב שמעון אור. אני לא זוכר כרגע איך קוראים לספר, בכל אופן. כתוב ככה, כתוב בפרשיית גיטין, בסדר? כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה וכולי, והוא מגרש אותה, כן, נתן לה גט כריתות, וכתב לה גט כריתות ונתן בידה, ואז היא מתחתנת עם איש אחר, ואז כתוב, הוא שנאה האיש האחרון, בסדר? זאת אומרת, היא מתגרשת כבר מהשני. ואז כתוב ככה, לא יוכל בעלה הראשון אשר לקחה, לקחתה לו לאישה, אחרי אשר הוא טמא. בסדר? איסור של מחזיק גרושתו. יש מצווה על אדם להחזיק גרושתו. אם חס ושלום היו גרושים, יש מצווה להחזיק את הגרושה. אבל אם הגרושה כבר התחתנה עם אדם אחר, זה איסור. עכשיו, גם שם חוזר מה שיוני שואל, מה זה אחרי אשר הוא טמא? מה היא נטמאה? היא לא נטמאה. אתה יכול להגיד, שהתורה תגיד, אחרי שהייתה לאיש אחר. למה זה טומאה שהתחתנה עם איש אחר? היא לא עשתה שום דבר רע שהתחתנה עם איש אחר, נכון? למה ההגדרה של אישה שהייתה נשואה לאלף והתחתנה עם ב', למה זה נקרא שהיא נטמאה? אז הסבר הוא שיש משהו שנשאר מהאיש הראשון באישה. עד כדי כך, שלמרות שהתורה התירה לה להתחתן עם אדם אחר, יש בזה ממד מסוים של טומאה. שהיא לוקחת משהו, בסדר? האיש נותן לאישה משהו, וזהו, זה נמצא אצלה. בסדר, מעשה הקדושים גרם לזה שעבר משהו ממנו אליה, והיא נושאת את זה כל ימי חייה. אולי זה קשור למה שחז"ל אומרים, אין אישה כורתת ברית, אלא למי שעשה הכלי. כך הם אומרים. כן, מי שעשה הכלי זה הראשון שהפך אותו מבתולה לבעולה. בסדר, כלי שמסוגל לקבל זרע, לגדל ילד. אז יש משהו בנישואים הראשונים, כן? אני חייב להדגיש שזה ברמה הקדושתית, הרוחנית, כן? אבל לא המעשית. כלומר, זה לא שאם אדם צריך, אז יש לו בעל התחתן עם גרושה, ההפך, זה מצווה, כן? זה מצווה כמו כל מצווה, כמו כל אישה, ואולי גם יותר, כי אישה שגרושה, יותר קשה להתחתן, בסדר? זאת אומרת, זה לא, לא רוצה שאף אחד פה יצא עם מחשבה שכשהוא שומע על מישהו שמתחתן עם גרושה, אז הוא יגיד, אוי ואבוי, גרושה, היה לה, כן, או אלמנה, היה לה משהו מבעל הראשון. בסדר, אנחנו עוברים ברמה מאוד מאוד רוחנית ועליונה. בסדר? אז זה אולי ההסבר של הטומאה פה. טוב, עכשיו, המעלה הזאת היא מעלה שהיא לא רק קשורה לעבודה שלו במשכן, במקדש, אלא גם כשהוא יוצא מהמקדש הוא צריך להתרחק מן הטומאה. תסתכלו ברמב"ן פסוק א', וטעם הכהנים. הרמב"ן שואל למה כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון. בדרך כלל כתוב אל אהרון ואל בניו, לא כתובה המילה הכהנים. פה הם מוגדרים הכהנים. אז אומר הרמב"ן, כי במצוות אשר הם בענייני הקורבנות, יאמר אל אהרון ואל בניו, ולא יזכירם בשם הכהנים. כי העניינים ההם הקורבנות או במעלות הקודש. אבל בכאן יזהיר שלא יטמאו באמת לעולם, אפילו בעת שלא יבואו במקדש. בסדר? בכל מקומות האחרים כתוב אל אהרון ואל בניו, כי דובר על בית המקדש, כל מיני דברים שקשורים לזה. אבל פה מדובר על הכהן הפרטי, בבית שלו, בראשון לציון, בסדר? הוא לא קשור לבית המקדש בכלל. ובכל אופן יש עליו כל מיני איסורים שלא קשורים לעבודה שלו בבית המקדש, והיא מעלה להם בעצמם. זאת מעלה שהיא בהם בעצמם, והיא לא מעלה שנובעת מזה שהם עובדים בבית המקדש. ולכך הזכיר הכתוב הכהנים לאמור, כי בעבור שהם כהני השם ושרתי אלוהינו, יאמר להם שיתנהגו כבוד וגדולה בעצמם ולא יתאמו לעולם. בסדר? אז זה מה שהרמב"ן מדגיש, שהמעלה של הכהנים היא מעלה עצמית שלא קשורה לעבודה בבית המקדש. כך גם על פסוק ד', פסוק ד', פסוק קצת קשה. לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. אז להיכלו זה מלשון חילול, נכון? שאלה מה זה לא יתאמה בעל בעמיו? אז הרמב"ן בפסוק ד' אומר, יאמר לא יתאמה נכבד בעמיו לאחל את כבודו. בסדר, הוא מפרש בעל בעמיו זה נכבד בעמיו. הכהן שהוא נכבד בעמיו, אז הוא לא יתאמה לאחל את כבודו, ושוב הוא חוזר לאותה נקודה. יפרש הכתוב כי למעלת הכהן בעבור שהוא ראוי להיות הגדול והנכבד בעמיו, יזהירנו שלא יחלל מעלתו בתורת המתים. והתכוון הכתוב בזה שלא היה על דעתנו לומר שאין עזרה אלא בבואם אלא במועד לשרת בקודש. בסדר, לכן כתוב לא יטמע בעל בעמיו, גם כשהוא בעמיו, גם כשהוא מסתובב בארץ, במדינה, הוא
לא במשמרת.
לא נטמע. מה?
שהוא לא במשמרת.
כן, נכון. משהו עצמי שלו ושלא קשור לתפקיד שלו, לעבודה שלו. הבעיה היא שהכהן כשהוא מסתובב בעולם הוא כן נפגש עם טומאה. כן, אומר רש"י על פסוק א', לא יתאמה בעמיו, בעוד שהמת בתוך עמיו יצא מת מצווה. רש"י מביא בעקבות חז"ל, מה זה לא יתאמה בעל בעמיו? דווקא כשהמת הוא בעמיו, שיש לו משפחה, יש לו קוברים. אבל אם זה מת מצווה, מת מצווה זה מת שאין מי שיקבור אותו. היום אנחנו בדרך כלל אין כזה דבר, כי יש חברה קדישה ויש כל מיני... כן, אבל הוא יצייר שאדם כהן הולך ברחוב באיזה מקום ורואה מת, בסדר? ולא היה כזה דבר חברה קדישה שהם מזמינים אותם כדי לקבור, או משטרה היום מזמינים. אז זה היה מוטל עליו, אז הוא היה צריך לקבור, לחלל את קדושתו ולקבור ולקבור את המת. אז בעצם הפרשייה שלנו מבררת את השאלה, מה קורה לכהן כשהוא יורד אל העולם הזה והוא נאלץ להתמודד עם טומאה. טוב, אז באופן עקרוני הכהן הוא מקודש, אפילו כשהוא לא בבית המקדש, הוא מרוחק מכל הטומאה. השאלה היא מה קורה כשהוא נפגש עם טומאה. בסדר? עם דברים שקשורים לעולם שלנו. טוב. עכשיו בואו נראה מי הם האנשים שעליהם מותר לכהן להתאמה. אז מה כתוב? כי משאירו קרוב אליו, לאמו, לאבי, לבנו, לבדו, לאחיו, ולאחותו בתולה קרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש להתאמה. אז כמה קרובים, לכמה קרובים מותר לכהן להתאמה? כולם חושבים שבעה? אוקיי, מה עם השבעה?
אבי
ואמו. אחי ואחותו, אחותו בתולה, בסדר, אם היא התחתנה, אז היא כבר עברה למקום אחר.
בנו וביתו.
אשתו. אתה בטוח של אשתו? איפה זה כתוב?
אולי בגלל שהוא בעל
מה? אוקיי, אז לפני אבן עזרא, בפשט אין לנו אשתו, בסדר? מה ההבדל בין אשתו לבין שאר הקרובים? נכון, אז זה קשר משפחתי וזה קשר דם. בסדר, אנחנו מדברים על הקדושה של הכהנים, ולכן התורה שבכתב אומרת לנו, הקדושה של הכהן זה המשפחה שלו, בסדר? זה מי ש... אישה שהתחתנה עם הכהן, כרגע, זאת אומרת, יש בה משהו שהוא באמת לא כהני, כן? לצורך העניין, אם חלילה היא תתגרש, אם היא תתלמן, אז היא כבר לא אוכלת בתרומה, והיא חוזרת להיות ישראלית רגילה עקרונית, בסדר? אלא אם כן יש לה בן, אבל לא ניכנס לזה, בסדר? אם יש לה בן, אז היא כבר נחשבת במשפחת הכהנים, והיא לא חוזרת לבית אביה, והיא יכולה... אבל באופן עקרוני, אישה זה משהו חיצוני, והיא לא שייכת למשפחה, זה לא קשר דם, והכתוב מתאר באופן מפורש, רק את באמת את ששת הקרובים שהם ממש, ממש חלק מהמשפחה. אז באמת, אז אבן עזרא אומר לו פסוק ב', זאת אומרת, כי אם נשארו הקרוב אליו, זה מה שפתח לנו פה את פסוק ב', היה נראה לנו כי פירושו כמו איש איש את כל שאר בשרו, שם כלל, ואחר כן פרט לאמו לאביו. בסדר, אבן עזרא אומר, לפי הפשט, כי אם נשארו הקרוב אליו, נקודתן. מי זה שארו? אביו, אמו וכו'. בסדר, השישה הקרובים. מה עם האישה? אומר אבן עזרא, גם יש לפרש, סליחה, וטעם בעל בעמיו, שלא יתאמה הבעל באשתו. אומר אבן עזרא, לפי הפשט, לא יתאמה בעל בעמיו, לפי הפשט, בסדר? אבן עזרא הרבה פעמים מפרש לפי הפשט והוא אומר, אני אומר את זה לפי הפשט, לא להלכה. לפי הפשט, לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. זאת אומרת, רק לששת הקרובים ולא למי שהוא בעל בשבילה, בסדר? זאת אומרת, אומר אבן עזרא, הפשט הוא הפוך ממה שאנחנו מההלכה. הפשט הוא של האישה לא מתאמים, בסדר? טוב, בסוגרן זה מעניין, יש משנה בתחילת פרק שמיני של בבא בתרא, פרק יש נוחלין, שמדברת על נחלות, אז גם שם, אני לא זוכר בדיוק כרגע רב, איך האישה כתובה.
משפחת רב נקראת משפחה
ומשפחה. האישה היא בחוץ קצת, בסדר? גם בפסוקים וגם אותו הדבר, בסדר? האישה, כמה שזה הדבר, תמיד זה אומר כמה שזה הדבר הכי קרוב לאדם, אבל מצד קשר אדם, מצד המשפחה, היא באמת לא שייכת. ואכן היא יכולה להתנתק. אב, אח ובן לא יכולים להתנתק, אבל בן זוג יכול להתנתק. אז אבן עזרא אומר, לפי הפשט, ההפך, אסור להתאמה לאישה, לא התאמה בעל בהם אבלי חלום. להלכה זה לא ככה, כן? להלכה, תסתכלו ברש"י פסוק ב', כי אם נשארו, אז אבן עזרא אמר שנשארו זה איזשהו כלל, כי אם נשארו קרוב אליו נקודתיים, עכשיו הפירוט, רש"י אומר, אין שארו אלא אשתו. בסדר? אז חז"ל למדו שגם האישה. אבל באופן עקרוני, במקור, בצורה הפשוטה, אז מי ששייך לכהן מותר להתאמה רק למשפחתו, ואולי לכן, רש"י אומר פסוק א', למה כתוב אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, כן? שהגדולים יזהירו את הקטנים. למה זה כתוב פה דווקא? אנחנו מדברים פה על משפחת הכהונה, את הגדולים מזהירים את הקטנים, ואנחנו מתעסקים במשפחה, ולא במי שהוא לא במשפחה. הכהן הוא כל כך קדוש, שהוא לא יכול לצאת אלא מחוץ למשפחה. אם הוא נתקל בטומאה, הוא יכול להתאמה, אבל רק בתנאי שזה מהמשפחה. אבל אם זה לא מהמשפחה, אפילו אשתו לפי הפשט, הוא לא נתמל. בסדר? להלכה נעבדו חכמים, חכמים ריבו את אשתו, צריך לרבות את אשתו בריבוי מיוחד, כי היא לא מהמשפחה. בסדר? אבל הכהן נשאר בתוך המשפחה, ורק למשפחה הוא מתאמה, ולא החוצה לפי הפשט. עכשיו, הקדושה הזאת מופיעה אצל הכהנים. שימו לב שיש פה שינוי מלשון יחיד לשון רבים. לנפש לא יתאמה בעמה, כי אם נשארו וכו'. כל זה לשון יחיד. אבל פתאום, עד כאן טומאת מת. פתאום כשמדובר על יקרחו כורחה, לשון רבים. עד כאן לא יגלחו, לא ישרטו, קדושים, לא ייקחו וכו'. בסדר? ואחרי זה שוב חזרה לקדושתו. אז בכל אופן הקדושה הזו מופיעה בכהן גם במעשים הפרטיים שלו, התאמות למת שלו וכו', וגם במעשים הציבוריים הפומביים יותר, שזה כורחה וחילול הנישואים. יוני, אפשר את השעון? משהו במילה הפוך. טוב, אם נחזור רגע אל הפסוקים, יש לי שאלה. כמה אופנים של קדושות יש פה? אסביר אותו את השאלה. מאיפה הקדושה הזאת מגיעה? מישהו מקדש אותו או קדוש לבד?
אני חושב את הקדושה ממה שאמרנו עד עכשיו, בני אהרון, בגלל של בני אהרון.
טוב,
הם כהנים.
בסדר,
אז הם כהנים.
אז תסתכלו רגע פסוק ה', קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי תשעי אדוני אליכם אלוהיהם ומקריבים והיו קודש. בסדר, זה אחד. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה ואישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו, וקידשתו כי יתלחם אלוהיך ומקריב. אני אסביר למה אני מתכוון. יש פה שלוש קדושות. קדושה אחת שהכהן צריך ליצור. קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו. בסדר? הכהן, אתה צריך להיות קדוש, לעשות, בסדר? להתנהג בצורה של קדושה. הקדושה השנייה היא קדושה שהכהן לא צריך ליצור, היא קיימת. אישה זונה והחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. פה כתוב שהוא קדוש לאלוהיו, לא כתוב שהוא צריך לעשות עצמו קדוש. בסדר? בפסוק הקודם כתוב, קדושים יהיו לאלוהיהם. זאת אומרת, יש מצווה על הכהן להיות קדוש. איך על ידי זה שלא יקרחו כורחה וכו'. כל מה שקשור לתרומת המת, קשור לזה שהכהן צריך להתקדש. זה מוטל עליו, הוא עוד לא קדוש בנקודה הזאת, הוא צריך להתקדש בזה שהוא מתרחק מתרומת המת. גם כורחה וגם עד זקנם, כן, שרטת בבשר, לפי הפשט לפחות זה נראה דברים שקשורים למוות. בסדר, היו כורחים כורחה על מת, היו שורטים בבשר על מת, כל מיני מעשים שביטאו אצל העמים את הייאוש שנחת עליהם ברגע שהם נפגשו עם המוות. בסדר? אז הם רוסים את הגוף שלהם. בסדר? אז בכל הדברים הללו יש מצווה על הכהן להתקדש. אתה צריך להתקדש בנקודות הללו כי אתה לא קשור לטומאה. אתה לא קשור למוות. טוב, תכף נרחיב את זה יותר. הקדושה השנייה היא קדושה שהיא קיימת. אישה זונה וחללה לא יקחו, אישה גרושה ואישה לא יקחו, כי קדוש הוא ללא אב. בסדר? זאת קדושה שהיא כבר קיימת, הוא כבר קדוש. זה לא כתוב פה שהוא צריך לעשות עצמו קדוש, אלא הוא כבר קדוש, והפועל יוצא מזה שהוא כבר קדוש, שהוא לא יחלל את הנישואין שלו. הקדושה השלישית, על מי מוטלת? על מי מוטלת הקדושה השלישית? לא. 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 על עם ישראל, וקידשתו. בסדר? וקידשתו, מה הנימוק? כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. בסדר? הוא הנציג שלך ואת השם, הוא מקריב את לחם אלוהיך. לכן אתה, ישראל, יש לך מצווה לקדש אותו. כן? צריך לומר ברש"י בסוג ח', נהוג בקדושה לפתוח ראשון בכל דבר וברך ראשון בסעודה. בסדר? מפה לומדים מצוות הקידשתו, מצווה שקיימת עד היום. לכן כשאנחנו מזמנים, אנחנו אומרים ברשות הכהנים, כי מה פתאום שאני אזמן, אם יש פה כהן, הוא זה שאמור לברך ראשון. טוב? אז אני חושב שבכלל זה צריכה להיות הנהגה כללית, לתת לכהן תמיד ראשון. יש לך טענה חזקה אחרי, שמעון ורביב, אחרי זה צריכים לדבר על משהו. בסדר, אז יש לנו שלוש קדושות, קדושה אחת שהם יוצרים, בסדר? קדושים יהיו לאלוהיהם בזה שמתרחקים מטומאת המוות, מהחילול וכל זה. קדושה שנייה שהיא קיימת, כי קדוש הוא ללא אב, והפועל יוצא מזה שאסור לו להתחתן עם כל מיני פסולות. וקדושה שלישית זה קדושה שמוטלת על עם ישראל לקדש אותו. למה? כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, הוא עובד בשבילך, לכן אתה צריך לקדש אותו. בסוגריים, כתוב פה
שהשם מקדש אותו.
מה?
כתוב שהשם מקדש אותו.
איפה?
אני השם מקדישכם.
מי זה מקדישכם? את מי?
את
ישראל. אני השם מקדישכם, בסדר? כי קדוש אני השם מקדישכם, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם, והוא זה שמקריב את הלחם שלי, אז לכן תקדש אותו. הייתה מהרה לשונית קטנה, כתוב פה, ואישה גרושה מאישה, לא ייקחו, נכון? יש פה שתי מילים עם שתי משמעויות שונות. אישה גרושה מאישה, מה? יש מפיק בהם, מה זה אומר? האיש שלה. אז סתם הערה לשונית, פעם קראתי אצל ניסן נצר, הוא כתב שהשורש של איש זה איש, כן? א' י' שין או א' ו' שין. השורש של אישה, לעומת זאת, אתם רואים שבאישה יש דגש? באישה, לא באישה, באיש שלה, אלא באישה. נכון, נפל נון, בסדר? השורש הוא אנש, כמו אנוש, בסדר? אז יש שני שורשים, יש איש ויש אנש, זה לא אותו שורש. זה לא סותר את זה, חז"ל אומרים, ראיה שהעברית היא לשון הקודש, כן, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת, בסדר? אז ההוכחה היא בדמיון הפונטי, כן, בדמיון של הצליל, אבל לא בשורש, בסדר? זה לא אותו שורש. טוב, אפשר לחשוב מה זה אומר, שאיש זה שורש הזה, זה שורש אחד, ואישה זה שורש אנש. כן, נכון. בכל אופן, אמרנו שהתורה מדגישה את האמירה, נכון? אמור לכהנים ואמרת, ואמרת, כן? ויאמר השם, אמור לכהנים ואמרת עליהם. אז אומר המדרש, המדרש הראשון, כן? פסקה א', אמור לכהנים ואהרון ואמרת, רבי תנחום ורבי חנילאי פתח, אמרות השם אמרות טהורות. בסדר? יש פה חזרה, אמרות השם אמרות טהורות. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, המילה אמר מתייחסת לטהרה של הכהנים. בפסקה ג' כתוב, אותו רבי תנחום בר חנילאי אומר, שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה והן טהורות, והידיהם ניתנו על ידי שבטו של לוי, שכתוב בו כסף צרוף בעליל הארץ וכו'. זאת אומרת, דווקא הפרשיות שמדגישות את הטהרה בעם ישראל ניתנות על ידי שבטו של לוי, הם אלה שקשורים לטהרה. והסיבה שהכהנים הם אלה שקשורים לטהרה, תסתכלו בפסקה ח', מהו אמור ואמרת שני פעמים, באמירה הראשונה אמר לו לנפש לא יתמה באמר, באמירה שנייה אמר לו אם בא מת מצווה לידך יזקק לו, לפי שבעולם הזה הכהן מתאמה למת מצווה, אבל לעתיד לבוא מכתיב בילה המוות למצח. זאת אומרת, בעולם הזה הכהן צריך לפעמים להתאמה למת מצווה שאינו קוברים, אבל האמת היא שבילה המוות לנצח, שהכהן שייך לעולם אחר שבו יבולה המוות לנצח, יעלם לנצח, ולכן הוא באופן עקרוני לא אמור להתאמה. אז נגיד את זה ממש ממש בזרזות, יש פסקה מאוד ידועה ומאוד נפלאה של הרב קוק על, בכלל על המוות ועל הקשר של הכהונה אליה, נקרא את זה מהר. המוות הוא חזיון שווא, תומעתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם. האמת היא שהמוות זה הפוך למה שאנחנו חושבים. זה לא חידלון. אנחנו יודעים שאחרי שהאדם מת, הוא מגיע למקום הרבה יותר גדול, הוא מגיע לקדוש ברוך הוא, הרבה יותר קרוב למקור החיים. אז מה שאנשים קוראים מוות, האמת היא שזה תגבור את החיים. כמובן, אני אומר את זה בסוגריים, כן? עם סימן קריאה, כמובן שזה לא שאנחנו צריכים להגיע לתגבורת החיים הזאת, כן? הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בעולם, אנחנו פה בעולם, עד שהוא החליט שלא, בסדר? אבל כשיש מוות, אז אנחנו יודעים שלמת טוב, וכל הצער שלנו הוא צער שלנו, שנשארנו בלעדיו פה בעולם הזמני הזה. אבל באמת המוות קשור לעולם החיים. יפה. אז בעצם זה חיזיון שווא, בסדר? אנחנו רואים משהו שנעלם, אנחנו חושבים שזה חוסר חיים, אבל האמת היא שזה תגבורת של חיים. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזו בצורה מדיבה וחשוכה, שהוא קוראה מוות. בסדר? מתוך זה שאנשים נמצאים בתוך הקטנות שלהם, בתוך היצרים שלהם, אז הוא אומר, בטח, עכשיו אני יכול לאכול, המת הזה בקבר לא יכול לאכול, לא יכול לספק את תאוותיו ואת הנאותיו, אז זה נראה לי שהוא מאוד מאוד מסכן. ולכן כשמישהו מת, אז הם משחיתים את הגוף שלהם, כן, יקרחו כוחה בראשם, בסדר, בבשרם, שרטת, זה מבטא השחתה של הגוף, כי מה זה, כי הנה הגוף נכחד וזהו, והכל נגמר. מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו. הכהנים, עליהם אי אפשר לעבוד. הם, בקדושה שלהם, מתעלים מהקשבה השקרית הזאת למוות. הם מבינים שהמוות באמת זה לא מה שזה, כן? אלא ההפך, זה תגבור את החיים. שאי אפשר להימלט ממנה, כל זמן שהממשל הכוזבי כל כך שולט בעולם, בסדר? אי אפשר להימלט מהתחושה שמוות זה חידלון והפסד, כל זמן שאנחנו חיים בעולם של שקר. כי אם בהעברת עיניים מהמחזה המביא את רשמי הללו אל הנפש. אבל הכהנים לא יכולים, הם לא מסוגלים לחיות בתוך השקר הזה. הם מבינים שהמוות הוא לא חידלון, אלא הוא תגבורת חיים. ולכן הם מתנתקים מטומאת המת פה בעולם. בגלל שהם לא מסוגלים לחיות עם השקר הזה, של הטומאה הזאת, של החידלון הזה. על כל נפשות מת לא יבוא, לנפש לא יתאמה באמר. בסדר? אז הכהנים, כל הפרשייה של הטהרה נאמרת לכהנים, הכהנים חוץ מהקרובים אליהם ממש, והכהן הגדול בפרשייה הבאה גם בקרובים אליהם ממש, מתרחקים מטומאת המוות, מכיוון שטומאת המוות מוצגת בעולם הזה באורח שקרי, באופן שקרי, כמשהו שהוא קיים והוא כבד והוא נורא והיום וזה הורס לנו את החיים, הפחד שלנו מהמוות, כן? אדם אומר לעצמו, אני עומד למות, אז למה זה לי בכורה? בסדר? אומר עשיו. אבל האמת היא שהמוות הוא בכלל, שהחיים הם איזושהי הפסקה מאיזשהו נצח ארוך גדול. והכהנים יודעים את האמת הזאת, ולכן הכהנים לא מוכנים, לא נטמעים, למת פה בזה העולם. אנחנו בשבוע שלפני רבי שמעון בר יוחאי, אז רק נאמר שבזוהר הקדוש כתוב, פרשת האזינו, שרציתי להביא את זה ולא הסתדר. בגלל החיפזון לא הבאתי, שכתוב שכשנשמתו של רשב"י יצאה, אז נאמר, שמעו בת קול שאומרת, חיים עד העולם, משהו כזה, בסדר? שם פירוט יותר גדול, תסתכלו, תכף אני אגיד לכם איפה. זאת אומרת, כשרשב"י נפטר, טוב, הוא יודע את כל הסודות, זו הדעה שהוא מגיע לחיים עד העולם, זה לחיים עולמיים, לחיים אינסופיים. ויש משהו מדהים בהקדמה של אורות הקודש, שם הוא מביא את הזוהר הזה. ואחר כך הוא כותב, כשהרב זצ"ל נפטר, הרב קוק, אז הוא כותב, הרב הנזיר כותב, הוא כותב, שמענו כעין בת קול שאומרת חיים עד העולם, משהו כזה. טוב, גם כשהרב קוק נפטר, הייתה איזה בת קול כזאת, שביטאה את, את הקדושה של הצדיקים הללו שהם נפטרים, אז הם מגיעים לחיים האמיתיים, לחיים עד העולם. טוב, שנזכה בעזרת השם לחיים שלמים בעולם הזה, בעולם הבא.